אנחנו כמו בלשים סודיים במשימה. אנחנו עם הרעיונות המטורפים ביותר, שהופכים אותם למשחקי חברה חינוכיים ומאתגרים. חשבתם שראיתם הכל? תחשבו מחוץ לקופסה. אנחנו מבטיחים לכם הפתעות. אז חפשו את המותג מחוץ לקופסה בחנויות הנבחרות. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית פרלמנט הנדלן בהגשת אופר לוין.
צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, רדיו סול, באולפן, אופר לוין, ויש אצלי שני אנשים היום, חשובים. עורכת הדין ליאת נגר סניר, נכון?
אהלן אופר.
מה קורה?
הכל דבש, משהו.
הכל דבש, זהו, נהדר. את יכולה ככה להישען קצת יותר אחורה, יהיה לך יותר נוח, ולקרב את המיקרופון, אז בכלל יהיה לך טוב.
אז בכלל גם ישמעו אותי.
כן, כן, לא, לא, סבבה, שומעים אותך. וטל בר, מה המצב?
בסדר גמור.
אחלה. כוון ככה את המיקרופון קצת יותר למעלה, בדיוק, מצוין, שומע אותך נהדר. פעם שנייה חודש.
נכון, פעם שנייה. פעמיים כי טוב.
כן, זה אומרים ביום שלישי, אבל לא ביום... טוב, יום חמישי זה יום טוב. כן. בדרך כלל.
פעם שלישית גלידה.
כן, שימי קצת יוגורט בחוץ, מחוץ לאולפן, ויש לך גלידה.
חד משמעי.
היום כן.
קפיאו אותנו. עורכת הדין ליאת נגר סניר.
ליאת. נקרא לי ליאת פשוט.
בשביל הרשמיות, בשביל הרשמיות.
כן, כן. מהרגע הזה קוראים לי ליאת.
ליאת, כן. לא, שנצא להפסקה, שנחזור, אנחנו נגיד עוד פעם, עורכת הדין ליאת נגר סניר.
מה שטוב לכם, טוב לי.
מי זאת ליאת? בוא נתחיל עם זה.
מי זאת ליאת?
כן, כן. עורך הדין, אנחנו מכירים, עובדים...
הרבה שנים ביחד. הרבה שנים.
פתאום נזכרתי שפעם שלחת אותי אליה בירוקה, לקחת שמסמך לאולגה בהרצליה.
בדיוק, כן.
האמת, יש לי סיפור על זה, אבל זה לא לעכשיו, זה להפסקה. מי זאת ליאת? אז אני רבע לחמישים. כן, אימא לארבע בנות שיהיו בריאות, עורכת דין 23 שנה, עוסקת בנדלן בעיקר, ובעוד כל מיני תחומים משיקים, ליטיגציה נדלנית,
למה נדלן? למה נדלן ולא...
למה נדלן? טוב, תראה, אני כמו שאמרתי, אני עוסקת הרבה שנים גם בהליכי ליטיגציה, גם מייצגת, גם בנושאים של נדלן.
ליטיגציה, מי שלא מכיר, זה בתי משפט, זה בעיקר.
נכון, זה קצת התקוטטויות,
זה השם היפה לחוק וסדר, החלק השני שלה.
נכון, ובנגיד עשור וחצי האחרונים, פתאום הרגשתי שדווקא ברגע הזה, שאנשים מגיעים לחתום על עסקה בנדלן, אז יש עדנה מאוד מאוד גדולה, ותמיד יש הרבה התרגשות, ולא משנה כמה המסע ומתן היה קשוח וארוך ומייגע, בסופו של דבר שמגיעים למעמד החתימה, יש אנרגיות מאוד מאוד טובות באוויר, ואנשים תמיד מאוד מאוד שמחים.
כי זה שני צדדים שבאים למטרה אחת משותפת.
נכון.
אולי צד אחד קצת קיבל פחות, צד שני קיבל יותר, אבל...
אבל בסופו של דבר, זה גם איזשהו קו פרשת מים, שאתה מתחיל, סיימת פרק אחד, אתה מתחיל פרק חדש, בין אם אחרת, בין אם קנית, ואני מוצאת שברגע הזה מאוד נעים להיות. אז למה נדלן ולמה עסקאות? זה ככה עננת של הסיבה.
טוב, ואת שותפה במשרד עורכי דין גדול.
נכון, אנחנו שתי שותפות, עם שותפתי היקרה חנית נוב, שגם עוסקת בנדלן וגם בעוד תחומים, וכן, יש סינרגיה מאוד גדולה.
בדרך כלל זה התחומים המשיקים.
התחומים המשיקים, חנית ספציפית, היא עורכת דין מאוד מובילה בתחום של חדלות פירעון, של חברות, ו... המון פעמים, גם בתיקים הללו, יש מימושי נכסים, בדרך כלל המימושים של נכסים גדולים, בעסקאות מורכבות, אז אנחנו...
זה תחום נוראי, אני חושב, כל הנושא של המימושי נכסים, זה תחום לא נעים, זה תחום שקשה, אני חושב.
זה נכון.
אני לא מדבר על עסקים ש... את יודעת.
אז אנחנו בעיקר בעסקים ש... זה בעיקר השדה שאנחנו פועלות בו, חנית מתמנה... כבעלת תפקיד מטעם בית משפט, לחברה שנקלעה לחדלות פירעון, היא בוחנת את החברה, עושה כל מיני בדיקות כדאיות, רואה אם נכון להפעיל אותה, אם נכון לממש נכסים, צריך להעסיק עובדים, כדי שבסופו של תהליך, קופת הנושים בעצם תקבל את מקסימום ההכנסות, כדי שאחוז כמה שיותר גבוה של... של נשייה, בסופו של דבר, ייגבה. אבל אני מסכימה איתך שזה תחום מורכב, גם מבחינה משפטית, וגם מבחינה רגשית, ואני חושבת שאנחנו יודעים לעשות את זה, ככה להלך בין הטיפות.
אני מכיר עורך הדין שמתעסקת דווקא בצד של הבנקים גם.
כן, גם אנחנו מייצגים בנקים, אבל...
כן, אבל גם מול הפרטים, אני מדבר איתה, אני אביא אותה פעם אחת, לראיין אותה ככה, איך הצד הזה, כי השטן מול האנשים ה... שמפנים אותם מהבית, למרות שבישראל היתרון, אחוז הפינוי יחסית מאוד מאוד נמוך.
נכון, הוא... נכון, וגם אני חושבת שהיום החוק בעצם מייצר איזושהי מעטפת, שמייצרת איזושהי הגנה גם לחייבים, שוב, אנחנו פחות, בתחום הזה פחות עם חייבים פרטיים, אבל
כן,
אני מסכימה
גם, ש... גם חייב פרטי היום, הוא מקבל 18 חודש, עד שזורקים אותו מהבית, אני אגדיר את זה מבנק המשכנתאות.
כן.
עכשיו, אתה צריך להיות, אני אומר תמיד לקוחות, דיביל אבל, סליחה.
להגיע למצב הזה.
כדי להגיע למצב. תמכור את הנכס כעבור חצי שנה. בסדר? אתה לא הרמת טלפון.
חד משמעית.
תעשה את כל האפשר, בשביל להגיע, ולצערי הרב, מרבית האנשים שמפנים אותם, זו אוכלוסייה הכי חלשה, שלא יודעת לקרוא את ההודעות של, של הבנק,
נכון.
שלא, זו רק שמה את זה בצד ומתעלמת. לא מנסה לפתור את זה, ואז זה מגיע אליה.
אני מסכימה, אני גם חושבת שבאמת זה יצא מאוד טובה לתת ללקוחות, בין אם הם קשי יום מבינים יותר, מבינים פחות, תמיד להשתדל לעשות מאמץ, לא להגיע למצב שהנכס נמכר תחת הליך של כינוס.
מקבלים גם פחות.
מקבלים פחות, וגם מפרנסים יפה עורכי דין, וחבל. זאת אומרת, דווקא בנישה הזאת, יודעים למכור היום נכסים, יש גם היום מספיק בעלי מקצוע שמלווים, ויודעים היום למקסם מחיר של נכס, ואין שום סיבה להגיע למצב שנכס נמכר בהליכי כינוס, בוודאי כשמדובר בנכסים של אנשים פרטיים, של דירות מגורים, בעיניי אין סיבה. אבל כן, זה זווית אחרת של
העיסוק. אמרנו שנדבר קצת על דברים שונים. לא על הסטנדרט, זה חוזה, כל אחד צד שלו, ותקחו עורך דין, זה כולם יודעים את זה. ויש דבר שכולם מתעלמים ממנו. זה הבקשת רכישה. לא מתעלמים, כולם עוברים דרך הבקשת רכישה.
נכון.
ואז אני אייצג שנייה את אנשי המחירות בפרויקט. אנחנו לא מדברים על יד שנייה, אנחנו מדברים כרגע ברכישה מקבלן.
רכישה דירה מקבלן, כן, ששם המסמך הזה רלוונטי.
כן, ואז מגיעים למצב שבוא, תשים צ'ק 20,000 שקל, תשריין לך את הדירה.
אנחנו לא נוגעים בו, אנחנו לא נוגעים בו.
כן, כן, לא נוגעים בצ'קים האלה. ואז הוא מקבל את השבועיים, שלושה, לחתום על החוזה.
אז אני חושבת על... אני אפילו ראיתי תופס רכישה, תופס הזמנת דירה מקבלן של אפילו 5 ימים. אפילו בטוחה שזה היו 5 ימי עסקים, אבל כן, זה, אני מניחה שגם אתה נתקלת בזה.
נתקלנו גם בדברים האלה וגם ב-14.
5 ימים אני לא...
5 ימים או 5 ימי עסקים כבר ראיתי. 5 ימי עסקים
ראינו.
נכון.
היזמים הקטנים שלחוצים במיוחד עכשיו, לפני שקנו אותם.
אתה לא לוקח... טיסה לחול ב5 ימים.
זה נכון, אבל...
תראה, זה נכון שכשמתחילה האנרציה של העסקה, אז אם יש איזושהי התקדמות, אז אף קבלן, אלא אם כן עומדים אצלו בתור, והביקושים מתפוצצים, לא יגיד לך, חביבי, מחר נגמר לך פרק הזמן, אבל אני כן חשבתי שזה יהיה רעיון טוב להציף את הטופס הזה, כי כמו שאמרת, תחתום פה, אנחנו רק נשריין לך את הדירה, ובזמן הזה תנהלו את המסע ומתן בין עורכי הדין.
למעשה, התפקיד של הטופס הזה זה שאם אני הגעתי, ראיתי דירה, 3 חדרים אצל קבלן כזה או אחר, ואני רוצה, מאוד מעניינת אותי, וזאת הדירה שאני רוצה אחרי שהסתכלתי עלינו, ובדקתי את ההדמיות היפות שעושים לי תמיד, וסגרתי מחיר, ואני, עוד פעם, מה שקובע בסוף זה החתימה על חוזה המחירה, שבדרך כלל זה חוזה של קרוב ל-100 עמודים שחותמים עליו, פלוס המפרטים.
נכון.
אני לא חותם עליו מיידי, זה לא, זה כמו הזמנת רכב, אני לא מיד, אני הולך שנייה הביתה לבדוק. זה נותן לי טווח זמן שהקבלן שומר לי את הדירה, שמישהו אחר לא מוכר אותה.
נכון, הוא גם מסביר את זה. אתה לא רוצה להיות במצב שמשווקים לך את הדירה, אז בוא תחתום פה. תן לנו מה שנקרא דמי רצינות או פיקדון. תתחילו להתגלגל, תסגרו את העסקה ונשכח מהטופס הזה.
עכשיו, פעם היה מאוד מאוד מקובל כן לחלט את הדמי פיקדון האלה. ישר שמים 20,000 שקל, 10,000 שקל, תעביר לחשבון הבנק של החברה.
נכון, יש גם כאלה שמבקשים מזומן, ובסוף אנחנו נוריד לך את זה מהתשלום הראשון, או לא נחזיר לך את זה בכלל. אבל אני חושבת שבטופס הזה הרבה פעמים מתחבאים כל מיני נושאים, שרוכשים ככה, שרוצים לחתום מהר מהר וגם מאוד מאוד מתרגשים מהמעמד הזה שהם הולכים לקנות דירה ובית חדש, אפילו אם זו דירת השקעה, זה תמיד מעמד מאוד מרגש שכבר מצאת את שאהבה נפשך ואתה רוצה את הדירה הספציפית הזאת וגם קיבלת, פעם כשאני הייתי קטנה היו אומרים בלטות, היום אומרים מרצפות או חיפויים, מטר על מטר והולכת להיות לך דירה מאוד מאוד יפה. אז אתה כבר חותם על זה, כי זה כזה one pager או 2 עמודים במקרה הטוב, והרבה פעמים בתוך הטופס הזה מקופלים כל מיני, נקרא לזה איזים. אז נגיד בוא סתם ניקח מעבר לזה שיש איזשהו טווח כזה שלפעמים הוא לא סביר לחתום על החוזה ולנהל את המסע ומתן ולעשות את כל הבדיקות שעורך הדין צריך לעשות. בוא ניקח סתם דוגמה של מדד תשומות הבנייה. זה מדד שקבלנים מאוד מאוד אוהבים אותו, ובשנת 2022 היה תיקון לחוק המכר שבעצם הגביל את האפשרות של הקבלנים להצמיד את מחיר הדירה למדד תשומות הבנייה. הוא בעצם קבע שאת ה-20% הראשונים בכלל אי אפשר להצמיד, והיתר זה רק מחצית מיתר התשלומים שאחרי 20%.
מה שהיה עד אותה תקופה למעשה, כל כסף שלא שילמתי לקבלן, כל החוב שלי לקבלן הוצמד למדד.
כשאלה היו התנאים, ב-99% מהעסקאות, אנשים אפילו לא היו מבינים מה זה אומר, זה מדד שיכול להיות מדד רצחני, לטל יש תמיד כל מיני טבלאות שהוא מעביר ומראה איזה, כאילו, אנשים יכולים לשלם עשרות אלפי שקלים.
אנחנו רואים את זה עכשיו, דרך אגב, בכל האלה של המחיר למשתכן שזכו או שחתמו חוזה לפני התקופה הזאת, ופתאום הם צריכים להביא עוד 150-200 אלף שקל.
נכון, וזה עוד על ה-40%. זה אנחנו מדברים בסך הכל
ש... לא, גם הקודמים.
לא, הקודמים זה אני מדבר עוד על ה-40%, שאתה רואה, שאלה שנשאר להם מה שנקרא, כאילו מוצמד להם רק 40%, אתה מקבל היום... מי שבשלוש שנים האחרונות, כי המדדים היו מאוד מאוד גבוהים סביב ה-5-6% שנתי, וזה ריבית דריבית, מגיע לבין 100 ל-150 אלף שקל, קנסות שפתאום צריכים עוד להביא מהבית.
לא קנסות, תוספות.
לא, זה טל, כן, זה מין משהו שלא צפית אותו.
לא צפית אותו, זה הפתעה, הפתעה.
עונש, בדיוק. אז זה נכון. עכשיו, למה העניין הזה שדווקא המגבלה שנוצרה בחוק, זה תיקון 9 לחוק המכר, למה היא בעצם קצת מין מסיח כזה במסמך? כי אדם מן השורה, מן המניין, נורמטיבי לגמרי, שיודע לקרוא ולהבין את מה הוא קורא, רואה שכתוב שמחיר הדירה צמוד למדד תשומות הבנייה על פי דין. שברגע שרואים על פי דין, כבר יש איזושהי הנחת רווחה. כי אם זה על פי דין, זה כנראה הסטנדרט. זאת אומרת, זה מה שהדין קובע, ואני לא צריך...
אני גם שמעתי מספרים ש...
להתעמק.
זה רק על 40%, זה לא 100% מה שהיה פעם.
תגיד תודה. זאת אומרת, זה אתה צריך...
והמדד עכשיו בשנה, בחודש האחרון, הוא היה יחסית מאוד נמוך, היה אפילו במינוס, אני חושב.
לא, החודש האחרון הוא מה שפורסם ב-15, 0.1 רק.
הנה, היה 0.1, זה מאוד נמוך.
היה 0.1, בסדר, אבל זה תמיד מדדי.
אף אחד לא מזכיר את, מה זה היה, אוגוסט או יולי שעבר?
0.8
וכל... לא, בפברואר, אומר, אני לא זוכר שהיה...
לא, ינואר שנה, זה ב-3.2.
כן.
ינואר שנה שעברה שבחודש אחד קפץ ב-3.2.
נכון, נתן משהו היסטרי, אני זוכר שלחתי את זה לריקו באותו רגע.
אז זה משהו שקצת קל לנו כזה למסמס אותו ולעבור לסעיף הבא, אבל זה סעיף מסחרי לכל דבר ועניין. וזה שהדין מגביל את הקבלן, כמה הוא יכול להצמיד, כן יכול, לא יכול, כמה, זה לא אומר שזו גזרת גורל שכל החוזים הם כאלה. ונכון וצריך לנהל על זה מסע ומתן. אבל אם אני כעורכת דין מקבלת את הסכם המכר, אחרי שחתמת על טופס הזמנת רכישה, שיש בו את הסעיף הזה, היכולת להגיד עכשיו, רגע חבר'ה, מה זאת אומרת? בואו רגע נדבר, אולי נגביל את שיעור עליית המדד בשנה, אולי תבטלו לנו אותו, אולי תצמידו רק על ה-30% הראשונים. יש מגוון דרכים לטפל בסעיף הזה, שהמשמעות שלו זה הרבה כסף בסוף הדרך.
בסוף בן אדם שנכנס לעסקת נדלן, הוא רואה דירה, הוא מאוד רוצה לגור בשכונה הזאת, בבניין הזה, הוא צריך להבין שיש את הבלתי צפוי, שיש את הדברים הנוספים. עכשיו, יכול להיות שזה בסדר מבחינתו. יכול להיות, הוא אומר, אני יודע שיש לי 200 אלף שקל בלטעמים שאני שם בצד, שבסדר, אני רוצה לגור בשכונה הזאת. זה כמו, אני חוזר למחיר המשתכן, שאנשים אמרו, אוקיי, אני קונה עכשיו דירה בגליל ים ב-2 מיליון שקל. אני יודע שדירה הייתה אמורה לעלות לי 3 מיליון, אני מדבר לפני 7 שנים, 8. שכונה מדהימה, מדהימה. הייתה אמורה לעלות לי 3, אז אני שם 200 אלף שקל בצד לשיפוצים, לבלטעמים, לכל הדברים האלה. זה בסדר מבחינתו. יכול להיות של באמת... אם את תגיעי בתור עורכת דין ותעשית מסע ומתן, אז תקבצי לו את הדבר הזה. תצמצמי.
אז הכל שאלה, אז זה בדיוק העניין, כי המצחיק הוא שאת הטלפון לעורך הדין עושים בדרך כלל, אחרי שחותמים על המסמך הזה, ואגב, לדעתי זה יכול להיות אפילו פחות משעה. זאת אומרת, חתמת על הנייר הזה, ועל פי רוב הטלפון הבא יהיה לעורך הדין שילווה אותך בעסקה. מתוך הנחה שאנשים... שהם חותמים על עסקה כזאת, הם מלווים על ידי עורכי הדין. אז אני אומרת, תקדימו את השיחת טלפון. זאת אומרת, דקה לפני שאתם חותמים, שלחו איזה וואטסאפ לעורך דין שככל הנראה יטפל בכם. בעשר דקות אפשר קצת לנקות. עכשיו, זה בסדר להגיד, ואגב, יכול להיות שאתה תבקש מהקבלן לנהל מסע ומתן, או להוריד לך את הסעיף הזה, או לעדן את הסעיף הזה, והקבלן יגיד, חביבי, נקסט, לא, לא, לא היה, אבל תן עליו את הדעת. זאת אומרת, תשאל, רגע, מה זה אומר? האם אפשר, למה בעצם יש כאן הצמדה? אולי נגדר את שיעור עליית המדד? מה קורה אם המדד יורד? זה אף פעם לא מסכימים, אבל בסדר. אבל אני אומרת, תייצרו על זה שיח. אותו דבר קורה אם שכרתי לך את עורך דין של היזם.
הוא אמור להיות 5,000 פלוס מע"מ, לא?
אמור להיות 5,000, 5,770 למיטב זיכרוני, ל-2025, אם אני לא טועה. אבל גם זה, שכר טרחת עורך הדין של היזם, ישולם על פי דין. על פי דין אנחנו רגועים, ממשיכים הלאה, לראות איזה חיפויים קיבלנו ועד איזה גובה.
על פי דין, לא חיפויים.
אז על פי דין, אז מה זה הדין? הדין זה בעצם חוק הפיקוח, שקובע שקבלן רשאי בהסכמת הקונה, שתמיד מסכים, הוא קהל שבוי, לחייב את הרוכש בשכר הטרחה של עורך הדין שמייצג את הקבלן. רשאי. הסכום הזה הוא או 0.5% או חצי אחוז ממחיר הדירה, או 5,770 שקלים, נכון, ל-2025, לפי הנמוך. בסדר. אז קודם כל, תדעו שאתם נפרדים מעוד כמה אלפי שקלים, אבל קחו בחשבון שאם קניתם דירת יוקרה, ששוויה מעל כ-4.6 מיליון שקלים, אז כבר המגבלה הזאת היא לא תקפה, ואתה יכול למצוא את עצמך משלם עשרות רבות של אלפי שקלים לעורך הדין של הקבלן, כי על זה חתמת. אז צריך לשים על זה לב, וגם להבין שזה שהדין מאפשר לקבלן, זה לא אומר שאי אפשר לנהל איזה מסע ומתן, שנייה לפני שאתם חותמים על ההסכם. אגב, בעיקר בדירות יוקרה, זאת אומרת, אם אתה קונה עכשיו דירת יוקרה, שבשוק של היום, אתם יודעים את זה אולי אפילו יותר ממני, לא קל להיפטר מדירות של 4.6 מיליון
שקל. חייב להגיד לך שדירות יוקרה, שאני מדברת על דירות יוקרה, זה דירות סטנדרטיות, פחות או יותר.
במרכז היום זה בסטנדרטי.
במרכז ובתל אביב זה אפילו דירת
חדר ורבע.
נכון. אבל בואו חבר'ה, למה? בואו נדבר על זה. יכול להיות שבסופו של דבר, לא נצא ראש כמו שהבנות שלי אומרות, אבל תציפו את זה, אל תחתמו באוטומט. זאת ההצעה שלי.
כי מרבית האנשים שמגיעים לראות את הדירות של הקבלן, אנחנו מסתובבים הרבה במשרדי האלה, לא כולם יש להם את העורך דין שכבר עשה איתם 4, 3, ו-5 עסקאות, או העורך דין המשפחתי, אני קורא לזה. ואז הקבלן אומר לו, כן, יש לי כמה עורכי דין שכבר מכירים את החוזה, אז יהיה לך גם יותר זול. אנחנו עובד, מייצגים אותך, הם לא מייצגים אותי, אבל הם כבר מכירים את החוזה. אנחנו מכירים לא מעט כאלה, או בכלל, אתה לא צריך את ה... אני אתן לך את ה...
את הסטנדרטי, את החוזה הסטנדרטי.
כן, אני אתן לך את החוזה המשופר.
את הכתב שינויים.
זהו, אני אפילו אתן לך את הנספח... אגב, זה גם משהו נורא מצחיק שקורה.
אם יש נספח שינויים, אז
כבר תתמי... לא, מה פתאום? אבל אתה צריך להרגיש שזאת קצת, ושזכית בזה, ולא מן ההפקר. אז זה נכון, זה מצחיק. היום הרבה פעמים כבר בעסקאות שכבר קבלנים שאני עובדת איתם כבר, וזה אותו משרד עורכי דין, אז הם כבר אוטומטית מעבירים את הספר טלפונים של דפי זהב, לעתיקים מבינינו, אם זוכרים אז דפי זהב, ולצידו קובץ של הנספח תיקונים. אז ועליו צריך עוד קצת לעבוד, לפעמים קצת, לפעמים הרבה, אבל אני אומרת, אופר, אמרת, עדיין אין לו את עורך הדין. אבל עוד שעה כבר יהיה לו את עורך הדין?
כנראה שכן.
כנראה שכן. אז תקום שעה קודם, כמו שאומר הגשש, בסדר?
עוד תסתכל, אני בכלל חושב, ואני מדבר גם בשם טל.
נכון.
אנחנו רק מכירים 15 שנה. כל אחד שבא לעשות, רוצה לקנות דירה. נשים רגע שנייה יד שתיים, או יד ראשונה, רוצה לקנות דירה, כי הוא התחתן ומחפש עכשיו איפה להקים את המשפחה שלו, כי הוא, המשפחה גדלה ופתאום הדירה קטנה, או כי הולכים לעשות אוטוסטרדה ליד הבית שלו והוא רוצה לברוח. תעשו שנייה לפני שאתם הולכים לחפש דירה שיעורי בית. מה היכולות שלכם? הכלכליות, מאיפה אתם מגייסים כספים, מה הלוחות הזמנים שלכם, כי... ומי הבעלי מקצוע שאתם צריכים אותם לידכם היום או מבעוד מועד? שתשבו אצל אותו קבלן, תרימו טלפון שנייה רגע לעורך דין, תגידו שמו, אני יושב אצל הקבלן הזה והזה, ואז ליד בצד השני של הקף, תגיד, תברח משם, הם הולכים לפשוט רגל. היה בדיוק בבוקר שם כתבה שהם הולכים לקנות אותם, אני יודע.
עוד לא קרה לי אגב.
לא, אבל יש דברים שאני חושב שבסוף אנחנו, רובנו, כולנו נדלניסטים, וכולנו מבינים בנדלן, ולכל אחד יש שום, אתמול מישהו דיבר איתי, איך כולם יש להם שתי דירות? איך וזה? תגיד שגם לך יש שתי דירות, מה הבעיה? זה מה שאמרתי לבחור. בסוף, כן, אני חושב שאנחנו לא נדלניסטים, אנחנו חושבים שאנחנו נדלניסטים, זה שיש לנו דירה וחצי, או אנחנו לא. תיקחו בעלי מקצוע, תכינו את המליאה שלכם, של בעלי מקצוע, עוד לפני שאתם רואים את הדירה, שיקוונו אתכם מה להסתכל, מה לשאול, מה לראות.
חד משמעית.
זה...
אגב, כנה לגבי מפרט, זה אמנם לא, זה לא התחום שלי, אבל זה המקום, ואתם גם יודעים להגיד את זה יותר טוב ממני, שהקבלן יכול ללכת לקראת הרוכש, ולתת לו בעצם איזושהי מעטפת שהיא הרבה יותר עשירה, כמו שאומרים, לי זה עולה יותר, לא זה עולה פחות, וזה גם דרך להפוך את האירוע הזה לאירוע כלכלי קצת יותר מעודן. זאת אומרת, אפשר להוציא כסף איפה שרוצים ולא לנהל מסע ומתן, ולהגיד, אני אלך על הסטנדרט ואני אשדרג, אז בסדר, הקציתי לזה, כמו שאמרת קודם, יש לי באקסל עוד שורה של 300 אלף שקל, שדרוגים, פינוקים ומה שביניהם. אבל למה? אם אתה יכול לייעל את האופרציה הזאת ולהפחית עלויות, מלכתחילה, אז תקדיש לזה זמן, ותקדיש לזה מחשבה, ותתייעץ עם מי שצריך להתייעץ.
טוב, אנחנו נצא לשום הפסקונת קלה, אחרי זה, אני חושב שסיימנו את חלק הנכון,
כן.
כי אני רוצה, אחרי זה נחזור, נדבר קצת על העולם הזה של הלוואות קבלן. אמנם תחנו אותו מספיק, אבל יש כאן המון היבטים שאף אחד לא תחן אותו לדעתי.
יאללה.
ובשביל זה אנחנו פה.
כיף.
ועכשיו בשעה שכזאת מתגנבות מחשבות לא טובות שהחושך ברחובות מטשטש את היבות אני יוצא החוצה לבדי כן עכשיו בשעה שכזאת מאוחר לחפש חגיגות ואחת אחר חצות רק אני בראש חוצות הולך לשרוף עוד לילה לבדי פה ושם יש כלב או חתול פה הים ורידים שם ממול ואני כל כך לבד אז איפה את הלילה עד מתי נמשיך את המשחק כמה זמן אפשר אני ועכשיו בשעה שכזאת אין למי, אין למה לצפות העיניים היפות, הרגליים כואבות אני חוזר הביתה לבדי פה ושם יש כלב או חתול פה הים ורידים שם ממול Thank you.
צהריים טובים, האוזניות שלי לא עליי, רגע, גם זה לא מסודר, רגע, ימין שמאל, שדרן ושני אורחים, מה העניינים? צהריים טובים, פרלמנט הנדלן, עורכת הדין, אמרתי שנגיד זה עוד פעם, ליאת נגר סניר, מה העניינים?
אהלן, אהלן.
טל בר, שלום, צהריים טובים.
צהריים משובחים. השתמש בזה שלך.
בזה, יש לי זכויות, כן. הלוואת קבלן, בום.
מקסים.
משהו.
הלוואת קבלן. אז בוא נחזור רגע לזוג הזה שככה מאוד התרגש וחתם על תופס הזמנת רכישה, ואז הוא מרים טלפון לעורך דין ואומר, תשמעי או תשמע, הקבלן נותן לי הלוואת קבלן, ככה מכריז, וזה משמח וזה הטבה וזה מדהים. ואז אני תמיד שואלת, אתה יודע מה זה אומר? אז פה אני מקבלת תשובות מאוד שונות ומגוונות. חלק חושבים שזה הלוואה שהקבלן נותן להם, חלק חושבים שזה הקבלן לוקח הלוואה כדי לעזור להם לקנות את הדירה, וחלק מבינים שמדובר באיזשהו צ'ופר.
הקבלן זה אשל בכפר, נותן בית המחול.
אז בדיוק, אשל בכפר. אז וחלק מבינים שמדובר באיזושהי הטבה, אבל לא מבינים בדיוק ככה מה זה אומר, מי משלם למי, מי חייב למי.
אז קודם כל נפתח סוגריים, כנסו, תעשו הלוואת קבלן, רדיו סול או טל ואופר, יש שם משום פודקאסט של, שאני וטל העלינו 10 דקות שפה הקלטנו אפילו. לדעתי, אני חושב זה אחד הנצפים ביותר בנושא הלוואות קבלן, שאנחנו ממש מסבירים. סוגריים, סליחה.
אחלה. אז גם פה, זה בדרך כלל נכנס, אז אנחנו, אני יוצא מנקודת הנחה שהמאזינים מבינים שמדובר בהלוואה שהיא משכנתה לכל דבר ועניין, שהרוכשים לוקחים אותה, מגיעים לבנק, חותמים על מסמכי המשכנתה, וזאת הלוואה סטנדרטית, והם הופכים להיות לובים של הבנק, והקבלן בעצם מתחייב כלפי הקונים לשלם את מרכיב הריבית והצמדות, והיה לנו גם עכשיו עסקה שהסכימו לשלם את הביטוח.
נכון.
וואו, זה נדיר.
כן.
כן.
מי זה הקבלן?
איפה אתם? קבלן פתח
תקווה. כן, כן.
קבלן פתח תקווה, עכשיו היא תיתן את ההסבר, איך עושים את זה?
אז ככה, במילה וחצי, אני הלוואת קבלן מההיבט, היום לא כדאי, היום כבר מתחילים לקחת משכנתאות, אבל תקופה שהמשכנתאות היו מאוד יקרות, ללקוחות לא רצו לקחת המשכנתא, למה שאני אקח אותה עכשיו? קבלנים רצו למכור, רצו לקבל כסף, כי גם המימון של הקבלן היה מאוד גבוה.
נכון.
כמו שהוא תכנן את הדירה, הוא חשב שהמימון יהיה פריים פלוס 3, פתאום קיבל, ואז הפריים היה 1.5 או 1.6, ופתאום הוא קיבל 6%, אז הוא קיבל 9%, אז הוא אומר, אוקיי, שהלקוח ייקח הלוואת בלון, אני אממן את הריביות שהם פחות או יותר
4.5,
5%, תלוי כן. באיזה יום אתה נמצא. אני קיבלתי כסף, לא צריך לממן את המימון הראשוני. הלקוח קיבל, הוא יכול לקבל את המשכנתה בעוד 3 שנים.
ולכאורה הלקוח חדש, הוא לא מרגיש את זה ביום יום.
זה הלוואה שקופה, ויש כאן...
זה הלוואה שקופה, וכולם נהנים.
גם הבנק, כי הבנק מחר כסף.
ברור, אז הבנק תמיד נהנה, תמיד מבסוט. אבל בעצם, אגב, יש גם עוד היבטים של כשאנחנו קונים דירה מקבלן על הנייר, אז הרבה פעמים יש לך מועדי מסירה שהם 3-4 שנים. במתכונת הזאת אתה לא צריך למכור את הדירה עכשיו, אתה לא צריך לשלם דמי שכירות, כמו שאמרת, אתה לא צריך לשלם את המשכנתא.
אתה מביא את 10%, 15%.
כן, אתה מביא את 20%.
היו גם עסקאות של 5%.
כולל היום. יש גם היום פרסומים בחולון, אני יכול להגיד לך שיש עדיין...
פסיכי לחלוטין.
אוקיי, ובאמת, הכל מאוד מאוד הרמוני ומאוד... וכולם בעצם לכאורה מרוויחים. אבל שוב, כמו שאמרתי קודם, צריך להבין שמבחינה משפטית, הסכם ההלוואה נערך בין הרוכש לבין הבנק, ומבחינת הבנק, מי שחייב לו את הכסף, זה הרוכש.
הקבלן הוא לא צד בדבר.
חד משמעית לא צד בדבר. אגב, גם את מרכיב הריבית, רואה הבנק את הקונה ולא את הקבלן, שבעצם ההתחייבות שלו היא התחייבות כלפי הקונה שהיא חיצונית להסכם ההלוואה.
אם אני לא טועה, הרי כל חודש מקבלים אס-אמס מהבנק של עלויות מרכיב הריביות. גם אלה שיש להם הלוואות קבלן, מקבלים את האס-אמס הזה עם מרכיב הריביות.
היום ברור.
למרות שהקבלן שילם עליה.
נכון, מראש.
מראש.
אז מהבחינה הזאת צריך להבין את המבנה המשפטי הזה, וגם להתעמק בפרק של הלוואת הקבלן, או בנספח הלוואת קבלן שמצורף להסכם המחר. יש כמה דגשים שצריך לחשוב עליהם ולתת את הדעת עליהם. הדבר הראשון, צריך לראות אם יש איזושהי הסדרה למקרה שבבוא העת כשצריך לתת את התשלום לקבלן באמצעות הלוואת הקבלן, מה קורה אם הבנק בסופו של דבר לא מאשר את ההלוואה? בדרך כלל, אנחנו נראה היום בחוזים של קבלנים, שהקבלן תמיד כותב ברחל ביתך הקטנה ובאותיות קידוש לבנה, שאין לו שום חובה להביא את הלוואת הקבלן, ושהקונה לא מסתמך על זה, ושהקונה יודע שזה תלוי בשיקול הדעת של הבנק, זה תלוי בשיקול הדעת של הבנק, אבל אז מצטרף לסעיף הזה עוד איזשהו צטלה, וכתוב שם, שבין אם הבנק אישר את הלוואת הקבלן, ובין אם הוא לא אישר אותה, הרוכש מחויב לעמוד בתשלום שאליו הוא התחייב.
בלוחות הזמנים.
בלוחות הזמנים, בלוח התשלומים. גם אם הלוואת הקבלן לא אושרה. עכשיו, הסעיף הזה הוא בעיקר, נקרא לזה מקבל משנה תוקף, במציאות של היום, שלפני שלושה חודשים, בחודש מרץ אם אני לא טועה, יצאו ההנחיות של בנק ישראל על הפיקוח על הבנקים, שגם בנק ישראל כנראה הבין שהמודל הזה של תשלום מינימלי בהתחלה ומלוא יתרת התמורה בסוף, הוא מודל שיווקי מאוד פופולרי, אבל יש בו המון סיכונים, גם לרוכשים וגם לבנקים, ולכן ההנחיות של בנק ישראל בעצם הגבילו את הבנקים באיזושהי מכסה מקסימלית של כמה הלוואות קבלן הם יכולים לתת בחודש. אז יכול מאוד להיות שנגיע למועד התשלום, אבל הבנק לא יאשר את ההלוואה, וזה בכלל לא קשור לקבלן, וזה גם לא קשור לקונה. זה קשור לרגולציה.
אני חייב להגיד לך משהו בדבר הזה, בדרך כלל קבלנים באותו רגע קצת נרגעו, וגם הבנקים הבינו. אני לא נתקלתי בבנק שבא ואמר...
עמדנו במכסות ואנחנו לא יכולים... שעמדנו במכסות,
כלומר, הוא מראש תכנן את זה, הם הבינו, אבל אני כן נתקלתי בבעיה אחרת, וזה משהו שרשת לוחות הזמנים. ולוחות הזמנים, בדרך כלל יש חוזה, ואז מבקשים תוך 30 יום, שמים בחוזה את ה-20%, לא משנה, 10%, תשלום ההון העצמי הראשוני, ואז יש את הלוואת הקבלן. כפי שציינת מקודם, הלוואת הקבלן זה סוג של משכנתא. אני צריך ללכת לבנק המשכנתאות, לפתוח תיק, להעביר להם עוד פעם את הביטחונות, כל הדברים האלה. הרבה פעמים גם אני יכול רק לעשות את זה אחרי שמתקבל היתר. עבור חודשיים.
נכון, נכון.
אני צריך חדש את המסמכים שלי. נכון. יש כאלה דרך אגב, אני גם נתקלתי בסניפי בנק, לא משנה, לא במרכז, שהלקוח הרים אליהם טלפון, והם אמרו לו בטלפון את הנתונים שלו, ואז הוא קיבל את האישור העקרוני, על בסיס מה שהלקוח אמר בטלפון.
אמר, אוקיי, זה גם כן, לא נתקלתי. טוב, לקוח... אבל הנה, שום דבר כבר לא מפתיע אותנו.
ולפחות טל יגיד לי גם, כבר הוא מסכים עם זה, לפחות פעם בשבוע יש לקוח שמבחינתו ברוטו זה הנטו שלו, לפחות נכון, פעם בשבוע.
זה בהחלט.
ושלא נדבר על העצמאים.
עצמאים שבכלל, כן. שם
זה... אני הרווחתי בשנה 265 אלף שקל, ואז קבלתי את הדוח רואה חשבון, זה המחזור, והרווח השנתי זה 15 אלף שקל. אירוע שהיה לי החודש.
מקרה שקרה.
כן, כן.
כי יש הוצאות, והוא, ההוצאות, זה חלק מהבעיה. הוצאנו את הרכב, הוצאנו את החלב, את חומרי ניקיון וכל זה. כן, שלפנו את כל ההוצאות.
אז יש את האירוע הזה, ואז הקבלן בדרך כלל נותן את ה-30 יום, 45 יום. ואני נתקלתי במקרים שהקבלנים ישנים על האף, בטווח הזה. מצד אחד, איפה הכסף, איפה הכסף? מצד שני, המחלקה המשפטית, שצריכה, יש לה הערות לכתב ההתחייבות של הבנק. והבנק בדיוק, כמו שתמיד זה נופל.
ביום גיבוש.
יום גיבוש וחול המועד והחגים, ויום ראשון הוא לא עובד.
כן, אחרי החגים בין המצרים.
והביטוח בכלל הוא גם כן בחופש, ופתאום מוצאים אנשים את עצמם תקועים.
אז אופר, זו הערה מאוד חשובה, כי צריך לזכור שהקונים מנהלים את האירוע הזה, והם צריכים להיות ערניים, והם לא צריכים לחכות לרגע האחרון. ואגב, אני תמיד מבקשת לתת פרק זמן יותר ארוך מ-30 יום. לבקש 45 יום, לבקש 60 יום אם אפשר. בכלל, אם אין חוזה ואין פנקס שוברים, אז ממילא הכל נדחה. אבל ועדיין, אתם צריכים לכתוב לכם ביומן תזכורת, אתם זה הרוכשים, לכתוב לכם ביומן תזכורת שאומרת, אני צריך לברר איפה זה עומד, האם זה מטופל, הקבלן הפנה אותי לבנק, מה אני צריך, מה צריך ממני, וגם להכניס בחוזה שכל עיכוב שנעוץ בחוליה של הקבלן ידחה את מועד התשלום בהתאם. אז זה שוב מחזיר אותנו בעצם למבנה המשפטי. המבנה המשפטי הוא הסכם בין הבנק לקונה. זה שהקבלן אמור לקמבץ את האירוע הזה, זה בסדר, אבל זה אחריות שלך כדי לעמוד בלוח התשלומים שנקבע לך עם הקבלן, ולראות שאתה מספיק להמציא את כל הניירת שצריך, ואתה לוקח שלייקס על שלייקס של טווחי ביטחון.
לקחת בחשבון שהלוואת משכנתה, להעמיד אותה לוקח בסביבות חודש.
נכון.
פה אין יותר מדי...
אז תיקח עוד שפיל, נכון, נכון, אבל גם תהיה רני.
כי זה בנק אחד ואין גם מסע.
מה אני צריך לעשות? נכון, אתה צודק. זה נכון לגמרי, אבל צריך לזכור את זה, לא לחכות שהקבלן יקרא לכסף, אלא לטפל בזה עוד לפני שיגיע המועד.
אני היה לי לקוח בשום קבלן, שהבנק המלווה לא משנה מי הוא, הוא לא, רק אחרי החוזה, הוא מנפיק את הפנקס תשלומים. ולקח לו זמן, התמאמה, נדפקה מדפסת, ממש, הלקוח חיכה שבועיים בתשלום הראשון הוא מקבל, שום דף, כאילו פנקס, לקח שום שבועיים, שלושה, עד שהיה את הפנקס תשלומים.
איזה כיף.
ואי אפשר לשלם עם זה.
וגם, כן, אבל כאן אני משערת שזה משהו שאולי...
כן, לא, אבל...
כן, אבל זה לא נעים, נכון. זה
עכשיו, זה דבר מצד שני, נכון? את יודעת, בכספים, אנחנו מתחילים לספור לכם פיגורים.
כן, אז הנה, הריבית מתחילה לדפוק.
עכשיו, מה שאני מאוד אוהב במה שאת אומרת, כי את באה מהצד של הלקוחות.
במקרה הזה, אני נותנת פה עצה שרלוונטית ללקוחות. ברור שכשאני נמצאת בצד השני, אז זה קצת יותר קשה, אבל אני כן חושבת שזה לגיטימי. גם בסופו של דבר, הקבלנים לא חותרים להוציא לך דרישה על תשלום ריביות, על פיגורים. הקבלן רוצה...
הוא רוצה את העסקה המשולמת.
הוא רוצה שהעסקה תתקתק, הוא רוצה שיגיע מועד התשלום, והוא כבר יראה את זה. הוא לא רוצה להתעסק בגבייה, בוודאי לא של ריביות
בקנסות. כן, אבל הרבה פעמים שאנחנו מדברים על קבלני ענק, שיש משרד על גבי משרד, צריך שזה יהיה מסודר.
חד משמעית. וצריך לטפל בזה ולקחת איזשהו מקדם ביטחון מבחינת לוחות הזמנים. וגם, ואם אני רגע חוזרת לנושא שפתחנו כאן איזשהם סוגריים, לכתוב שאם מאיזושהי סיבה שלא נעוצה בקונה, הבנק לא אישר את הסכם, את הלוואת הקבלן, מה קורה? מה קורה עם התשלום הזה? והמלצה שלי זה לנסות ולבקש שהתשלום הזה ייזרק לסוף.
איזה...
לא תמיד יסכימו, נכון, אבל לא להשאיר את זה פתוח.
אני
לא
חייב
להשאיר
להגיד
את זה פתוח.
בנושא של הלוואות קבלן, אני מתעקש לעשות בדיקה מלאה.
לקבל כבר את האישור העקרוני.
אז וי, האישור העקרוני שווק לקליפת השום, אבל אני אומר, גם בשביל האישור העקרוני, לעשות בדיקה מלאה, כאילו מחר אני לוקח את הלוואת קבלן. לא להסתמך על הטלפון עם הפקידת, עם הרפרנטית בבנק, להעביר תלושי משכורת שהם יראו, להעביר את השומת מס אם אתה עצמאי, לעשות בדיקת ביטוח שאתה מסוגל לקבל ביטוח בכלל.
או מעלויות של זה, שזה הדבר הנוסף שמסתדר בהלוואת קבלן, זה ביטוח. בוא נגיד ככה, יש זוגות מבוגרים שבפועל עושים היום שינמוך דירה, ובפועל יש להם את הדירה שלהם ששווה אפילו 5 או 6, והם קונים עכשיו דירה קטנה בין 3 מיליון, והם לא תכננו בכלל לקחת משכנתה, כי הם לא ברי ביטוח, או הסכום הביטוח שלהם...
או הגיל שלהם מפוגר.
או הגיל שלהם מפוגר, והעלות שלו שם זה 2,000 שקל בחודש. והם לא מבינים את זה. וזה מה שאני חושב שעליית יותר מחדדת את זה. חבר'ה, תבינו לאיזה אירוע אתם נכנסים, כי לזוגות מבוגרים, האיש מחירות, מבחינתו זה ז'רגון, הלוואת קבלן. אני לא בטוח שהוא תמיד יודע עד הסוף מה זה אומר, שזה משכנתה לכל דבר ועניין, ומה ההשלכות הכספיות. אצל אנשים מבוגרים מעל גיל 60, הביטוחים קופצים למעלה, או אם אנשים טיפה חולים, בני 50 ומעלה, גם קופץ, וצריכים להבין את זה, כי לא היה תכנון שלהם להיכנס לזה, מלכתחיל לקחת משכנתה, כי מישהו שיש לו 6 מיליון, נכון, זה נמצא בקירות, והוא יודע בסך הכל, רוצה למכור את זה, ובסוף התהליך הוא יביא את הכסף מהבית, כי יש לו מספיק זמן בדירת קבלן לעשות את זה, הוא לא מבין את ההשלכות הביטחיות, וזה יכול להיות אצל אנשים חולים ולא בריאים, כמה עשרות אלפי שקלים, ואצל אנשים מבוגרים, בכלל אי אפשר לתת. או אצל חולי סרטן, בכלל גם אי אפשר לתת. כלומר, אתה יוצא מנסה שאני לא צריך משכנתה, לא רוצה להיכנס למשחק הזה, ועל זה גם זה עוד נושא שליה צריכה לחדד אותו, כאילו שאנשים יבינו...
את האירוע, נכון?
דרך אגב, אם הבן אדם הוא מעוקב בבנק מסיבה כלשהי,
גם יכול להיות נכון?
ויש לו באמת, הוא לוקח את הלוואת קבלן, כי הוא לא צריך בפועל משכנתה. הוא, כמו שאמרת, הוא ימכור את הנכס שלו, הוא לא צריך, הוא לוקח משכנתה, הלוואת קבלן, כי הקבלן אמר.
כי הקבלן רוצה אותו, כן.
דרך אגב, יש עוד איזה דבר שקבלנים עושים, לפעמים יש אנשים שיש להם כסף חי בחשבון, והם לא רוצים להתחיל להתעסק עם משכנתה, תפתח, תרשום רשום במשכון, תיתן, הם לא צריכים את זה. ואז הקבלן כדי... לשכנע אותם להקדים את התשלום באמצעות הלוואת קבלן, נותן להם איזה שהם צ'ופרים כאלה בתוך המפרט. אם אתם תלכו על המסלול הזה, שאני מקבל את הכסף קודם, ואתם בעצם אדישים אליו, אז הנה אני נותן לכם פה עוד, זה נקרא מפרט פרימיום, והוא הרבה פעמים מקושר, כשרואים שיש לקוח שלא צריך, שלא רוצה להתעסק בכלל עם משכנתות, כי יש לו את כל הכסף, הוא לא צריך למכור דירה. הוא לא רוצה, הוא פשוט רוצה, במסגרת ניהול הסיכונים שלו, דירה שהוא אמור לקבל אותה בעוד 5 שנים, להיפרד מהכסף לקראת מועד המסירה.
יש לו כסף, הוא רוצה להשקיע אותו.
נכון.
הוא לא כסף מושקע איפשהו.
חד משמעית, וגם, בכל זאת זה איזשהו, יש פה איזשהו מרכיב של סיכון. אז זאת נקודה מאוד מאוד חשובה להבין איזה אירוע אנחנו, לאיזה אירוע אנחנו נכנסים. נושא נוסף זה לוודא שיש סינכרון מלא, או יותר נכון ברור מהחוזה, שתקופת ההלוואה מסתיימת במועד המסירה, או במועד התשלום האחרון, ולא קודם לכן. עכשיו צריך להבין, כי
כאן זה כבר טריקי מאוד עם הבנק.
טריקי של הטריקי, אבל אתה חייב להסדיר את זה בהסכם. ואני גם אסביר למה. הרבה פעמים את מועד המסירה אנחנו מתחילים למנות באיזשהו תאריך עתידי מההסכם. למה? כי אם נניח אין עדיין היתר, יש המון עסקאות שנעשות, עכשיו זה הבונטון של הקבלנים לשווק עסקאות פריסל עוד לפני שיש היתר, וזה בסדר, אפשר גם לחסוך לא מעט כסף. בהסכם עצמו כתוב שמועד המסירה לצורך העניין יהיה 36 חודשים ממועד קבלת היתר. אז בשלב הזה שאנחנו חותמים על ההסכם, אנחנו לא יודעים בדיוק מתי תימסר לנו הדירה. ולכן צריך לראות שבאותו מספח הלוואת קבלן או בהסכם המחר, כתוב שבכל מקרה תקופת הלוואת הקבלן לא תסתיים לפני שהדירה נמסרת.
זה, אני חייב להגיד לך, להסכים איתי טל, יש כאן עניין, כי הקבלן סוגר עכשיו נניח 3 שנים עם הבנק, משלם להם מראש לפי ריביות של היום, וההלוואה מסתיימת בעוד 3 שנים.
נכון.
מבחינת, הקבלן הוא לא צד בסיפור הזה.
הוא לא צד, אבל יש לו איזושהי התחייבות כלפיך, ואנחנו היום מכניסים את זה בחוזים. שצריכה להיות התחייבות של הקבלן, לפנות לבנק ולבדוק אפשרות של הארכת תקופת ההלוואה, וגם אם בסופו של דבר זה לא צולח, כי אנחנו תלויים פה בהסכמה של צד ג' שיכול להיות מאוד אכזר גם, ולא לשתף איתנו פעולה, אני אומרת את זה כמובן בלצון. אנחנו צריכים להבין מה קורה באירוע כזה. עכשיו, דרך אגב, זה מביא אותי לנקודה אחרת, כי הרבה פעמים הקבלן ייתן לך מועד חוזי שהוא ייקח עליו איזשהו טווח ביטחון, מכיוון שהוא לא רוצה להיות במצב נכון. שהוא משלם פיצויי לחור, נכון? אז אתה תראה בהסכם שיש לך 30, אפילו נעשה את זה פשוט, 36 חודשים ממועד העסקה. אבל בפועל הקבלן כבר מכיר את עצמו. וכשהוא יגיע לשדך אותך להלוואת הקבלן, הוא לא ייקח אותה ל-36 חודשים, הוא ייקח אותה ל-24 חודש, אולי ייקח אותה ל-18 חודש, מכיוון שהוא מעריך שהוא יקדים להשלים את הבנייה.
קורה, ניסינו,
אין מה לעשות. אז גם צריך לקחת בחשבון שהרבה פעמים הקבלן מהשיקולים שלו ייקח את ההלוואה לפרק זמן קצר יותר, כדי לא לשלם סתם ריבית על תקופה שהוא כבר מסר את, את הדירה. וגם יכול להיות שהבנק לא יסכים לאשר הלוואה לפרק זמן כזה. אז חייבים שיהיה לסנריו הזה איזושהי הסדרה. מי מחויב, מי יוזם, מי בודק, ומה קורה אם לא הצלחנו להאריך את ההלוואה. איך אנחנו מטפלים בזה? מה עושים עם זה? ויש לזה פתרונות, אבל צריך לתת על זה את הדעת, ולא ככה לעבוד באוטומט.
זה, בסוף זה, זה, זה מסכם לנו את כל הסיפור הזה, שכן, הולכים לקנות דירה לפני, וגם תוך כדי, צריכים את כל השרשרת יועצים, אולי שמאי לא צריך בשלב הזה, אבל שרשרת יועצים שיתנו את כל המעטפת 360, בשביל להבין. כי אם אני לא יכול להעריך את הלוואת קבלן, אני כנראה צריך להתחיל לקחת המשכנתא הרגילה שלי.
אבל אז אולי הקבלן לא יסכים לשלם לך את הריביות בתקופה הזאת.
בסדר, אז אני צריך להבין את המשמעות של הדבר הזה.
אז בגלל זה, חד משמעית זה לקחתי, מאוד חשוב.
דרך אגב, אם לקחתי הלוואת קבלן, והיתר התקבל כעבור 10 חודשים, זה כבר משמעותי, זה לא חודש-חודשיים.
חד משמעית.
זה, אפילו שיש ליווי בנקאי, אני, דרך אגב, אני חושב שהלוואת קבלן, עכשיו, יש כאן שום דיסוננט, כי מצד אחד אני אומר, הלוואת קבלן, בוא ניקח אותה ברגע שיש יותר, נתחיל לספור אותה. מצד שני, יכול להיות שיעבור חצי שנה, מחתימת החוזה עד למתי שאני צריך הלוואת קבלן, ופתאום פיתרו אותי מהעבודה, כי הבנק בוחר אותי פעם נוספת.
אז בגלל זה כשהזכרת עוד פעם קודם אופר, שאתה היום כבר במסגרת הטיפול ההוליסטי שאתם נותנים ללקוחות, וזה בעיניי זה מדהים וזה נורא חשוב, אתם כבר היום רוצים לדעת שכל הפינות סגורות, ושהוא אכן יוכל לקבל את הלוואת הקבלן, הרבה פעמים הקבלן אומר, אני לא צריך את הלוואת קבלן בעוד 60 חודשים. נותנו לי לקבל יותר, להתחיל לחפור, ורק אז אני צריך מבחינת תזרימית לקרוא לכסף, למה אני צריך להתנדב לשלם ריביות על פרק זמן שאני עוד מסודר.
צריך למצוא איזשהו פתרון לדבר הזה, כי דרך אגב, זה מפחיד אותי לא פחות, כי אם בן אדם, עשיתי לו היום בדיקה, הבדיקה התקפה להיום, לחודש הקרוב, אם הוא ייקח את הלוואת קבלן בעוד חודש, שנה, ותוך כדי, פתאום הביטוח בעייתי, פתאום ההכנסות שלו בעייתיות, פתאום אנחנו לא יודעים, כי הלוואת קבלן היא מסתכלת, נכון, היא אפס מבחינתנו, היא שקופה, אבל עדיין הבנק בוחן אותנו כאילו זה משכנתא רגילה.
חד משמעית.
אז האם יש לנו לווים נוספים, סלש ערבים שיכולים להיכנס לתוך העסקה הזאת? יש כאן המון...
כן, אני גם באמת מציעה, זה נכון שהבנק במסגרת מאמצי השיווק שלו אומר לרוכש, אנחנו מסדרים את הלוואת הקבלן. זאת אומרת, אנחנו נפנה אותך, יבקשו ממך, יגידו לך ככה, יגידו לך ככה, תמציא ככה, תמציא ככה, בסדר גמור. אבל דווקא כאן יש כן משמעות גם ליועץ, שהוא יועץ מימוני ויודע לטפל במשכנתא, שידע אפילו להגיד לה, כמו שטל הזכיר את האנשים המבוגרים או אנשים חולים, שאולי לא הסכימו לבטח אותם, או שהוא כבר יודע היום, אתם כבר היום יודעים לראות את כל הניירת, ולהגיד אם הבנק יאשר את ההלוואה או לא, נכון? זאת אומרת, אתם... זה כבר, אתם עושים את זה עם יד קשורה
בלי לראות את הנער.
בלי לראות את הנער. הגשת דוחות, לא הגשת דוחות.
אתה כבר שואלת לקוח, אתה יודע כבר
את התשובה של לפני
15 שנה יותר, טל יותר אפילו.
אז נכון, אז בגלל זה אני אומרת, זה כאילו נראה משהו שזה כזה פלאג אנד פליי, והנה, הקבלן סוגר לי את הפינה הזאת, ואני בכלל לא קשור לאירוע הזה, אבל דווקא כן צריך להתייחס לזה כהלוואה שאני לוקח אותה, שאחר כך אני אצטרך גם כנראה למחזר אותה, לסלק אותה, צריך להתכונן לזה, וכדאי להקדים ולהתכונן לזה ולא לחכות.
אני דרך אגב, אני אומר תמיד ללקוחות האלה שכן, דירה, ואני ארוויח כסף, זה, אני אומר להם תמיד, תחשבו כאילו הגיעו בלילה שני גמדים כאלה קטנים כמו מהסיפור הזה, ובנו את הבניין, ופתאום הקבלן מצלצל לכם מחר. הבניין מוכן, צריכים להשלים את העסקה. אל תספרו לי סיפורים מה יהיה בעוד שנתיים, שלוש, תסיימו לימודים, ודודה שלכם בארצות הברית תשאיר לכם כסף. תמיד תסתכלו מה קורה מחר. כאילו מחר אתם צריכים להתארגן על זה. שמע, אני לא יודע אם שמת לב, אבל הזמן שלנו טס.
כן, לנו כיף, לא?
כן, כן, היה נחמד מאוד, שמחתי מאוד. מילת סיכום לי את? עורכת הדין לי את.
בנוטריון.
בנוטריון, בכלל. אבל בשכונה ירוקה, חסר תמיד שם נוטריונים, לא?
חסר?
לא יודע.
לא יודע, תמיד נראה לי שתמיד יש הרבה קופצים, כולם מבקשים נוטריון. מילה לסיכום, קודם כל תודה לכם שאירחתם אותי. מאוד נהניתי. לעשות עסקאות זה תענוג גדול. תעשו כמה שיותר, אבל לאט ובזהירות ובייעוץ.
תודה רבה עורכת הדין ליאת נגר סניר. מי שרוצה גוגל, מוצא אותך צ'יק צ'ק.
כן.
כן, מאוד קל. טל.
תודה רבה לך.
שמחתי מאוד שגם אתה הצטרפת אלינו היום.
גם אני.
אנחנו נהיה פה מיד, אנחנו נהיה פה שבוע הבא אחרי מקשימי החלומות של גידי לוויתן. אחרינו קצת מוזיקה בארבע, גליקו, דודי גליקו, ואחרי זה ענבל ראם. סוף שבוע נעים, תודה לשוקי ואסנת, בריאות ואושר, תודה רבה ליה, תודה טל.
תודה רבה. שאני טיפחתי להדליק את השמש בזמן